אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, לפרק נוסף בפודקאסט של טובי פולק, והיום שני עניינים, ושניהם פחות או יותר עוסקים בעבר. קודם כל שיחה עם גלעד יפה בצלל. גלעד הוא ארכיאולוג, ארכיאולוג שנולד בארץ, גדל בארץ, למד בארץ ארכיאולוגיה לתואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב, התגורר בעיקר בצפון הארץ, נולד בכפר בלום, גר במטולה, נשוי, אב לארבעה, וגלעד הוא ארכיאולוג מסוג שונה במובן הזה שהוא הארכיאולוג שלנו, הארכיאולוג של הפיד, הארכיאולוג של הטוויטר הישראלי, ולמה אני מתכוון. אחרי שמסיבות שונות הוא החליט לעזוב את רשות העתיקות ולעסוק בארכיאולוגיה בדרכים קצת אחרות, בהרצאות, בפגישות עם מגזרים שונים, למדנו להכיר את גלעד בטוויטר. הוא ייסד פינה בשם ארכיאולוגיה אונליין, והיא סוג של מדע פופולרי, ארכיאולוגיה להמון. רובן המוחלט לא ממש בקיאים בתחומי המדע האלה. כמה מאיתנו באמת יודעים איך ארכיאולוגיה עובדת, מה בדיוק עושה ארכיאולוג, איפה הוא חופר, על בסיס מה הוא מחפש, מה הוא מגלה. אז גלעד מנגיש לנו את התחום הזה, והוא עושה את זה גם בחן וגם ביסודיות, אבל בעיקר בהרבה מאוד הנאה, והקהל מצביע ברגליים. יותר ויותר אנשים עוקבים אחריו ועוקבים אחרי השרשורים שלו, ובאחרונה גם אחרי איזשהו מודל של מנויים בתשלום, וגם על זה נדבר איתו. השיחה איתו מעניינת מבחינה זאת שהיא מחדשת לי לפחות, אבל אני מניח שלרוב המאזינים, בתחום שאנחנו לא ממש מכירים, אנחנו יודעים שזה קיים, שמענו על דיין, שמענו על החפירות הארכיאולוגיות בבית שאן ובמצדה ובאזור ים המלח, אבל איך זה עובד באמת ומה מחפשים ומה ההבדל בין הארכיאולוגיה לדת ולמדע, איך הדברים מתחברים בין הארכיאולוגיה לסיפורי התנ"ך והמקרא, שיחה מאוד מעניינת. העניין השני שאיתנו היום הוא גם הוא עוסק בעבר, בעבר הפחות רחוק, עניין של כמה וכמה עשרות שנים. אנחנו נשמע מארז שץ, האיש שלנו בבייסבול, על ג'קי רובינסון. ג'קי רובינסון הוא אולי הסמל הבולט ביותר של מה שהיה הפרדה הגזעית בספורט האמריקאי, והוא בעצם השחקן הבייסבול הראשון ואולי הספורטאי החשוב ביותר שפרץ את גבולות ההפרדה הגזעית. לא שהדברים נעשו בבין לילה, ולא שהם מושלמים היום, אבל בכל זאת, ג'קי רובינסון הוא סמל עצום של השינוי שאמריקה עברה במחצית השנייה של המאה ה-20. אבל נתחיל, כמו שאמרנו, עם גלעד יפה בצלל, הארכיאולוג שלנו בטוויטר. וכאמור, איתי על הקו בזום, אני רואה אותו, אתם לא, גלעד בצלאל יפה, ארכיאולוג, הוא מביתו מברלין, אני כרגיל מהאופן המאובזר שלי, שהוא החדר הקטן בהוד השרון. בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, בסדר גמור.
אז למי שקצת פספס, אני יודע שאין הרבה כאלה, כי הנוכחות של גלעד ברשת, שוב, בטוויטר בעיקר, אבל יש עוד מקומות ועוד דברים שעושה, נדבר על זה. אז גלעד הוא ארכיאולוג, ולפני שנה הוא לקח את המשפחה ועקר את חייו מהארץ, אני לא זוכר בדיוק איפה גרתם קודם, אבל לברלין, ומאז זה נראה שאתה עולה ופורח, זאת אומרת, נדבר עוד על הנסיעה ועל הכל, אבל אנחנו רואים אותך כל הזמן, והשרשורים שלך, אני חייב להגיד, מרתקים. אני קצת מתקנה ביכולת ובאומץ לפרסם כל כך הרבה תמונות מרהיבות, כי אני כל הזמן חושש מעניינים של זכויות, אבל גם על זה אפשר יהיה לדבר. אז בוא קצת אחורה, איפה למדת ארכיאולוגיה, איך זה התגלגל, ואיפה הייתה נקודת המפנה מהמסלול הקונבנציונלי למה שאתה עושה היום?
אני אקר אותך ממש להתחלה, שאמא שלי אמרה לי שאני חייב ללכת לאוניברסיטה, כי היא לא מוכנה שאני לא אלמד באוניברסיטה, אז אמרתי לה, אין בעיה, אבל אני לומד מה שאני רוצה, ואז ארכיאולוגיה, לא כלכלה, לא עריכת דין, לא
דוקטור. הבן שלך לא יהיה לא דוקטור ולא מהנדס.
לא, אבא שלי דוקטור,
ואני תמיד אומר לאנשים... אתה גם תהיה, בסוף תעשה את דוקטורט, אני משנה.
אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי, איך לא נהיית רופא כמו אבא, שאני לא חושב שאני מספיק אני מפחד להתעסק במה שבחיים. ארכיאולוגיה, הכל מת, אני לא יכול לפגוע.
אגב, זו אמירה של, אמירה מאוד מאוד ידועה של פתולוגים.
כן?
כן, כן, הם אומרים, אני לא יכול להזיק לו יותר. אני לא יכול
להזיק
לו יותר, אני לא ארוג אף אחד, הוא כבר מת.
אתה יכול להזיק בארכיאולוגיה, אבל אתה לא תהרוג.
תראה, גם פתולוגיה יכולה להזיק, זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה חוקר מקרה מוות ואתה צריך להגיע למסקנות, אבל שוב, אתה יודע, לא להרוג אנשים זה פריבילגיה.
כן, אז בזהו, למדתי תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב, מה שנקרא אסכולת תל אביב, מפורסמת בכל דיוני ויכוחי ארכיאולוגיה המקראית. ואחרי זה, איפשהו בתחילת תואר שני, התחלתי לעבוד ברשות העתיקות. עבדתי כמעט עשור בתור ארכיאולוג, ומה שנקרא פקח ברשות העתיקות, שעם כל הקושי, והיה לי קושי, כי אני לא בן אדם של בירוקרטיה ומערכות ממשלתיות, והיו לי קשיים עם המערכות.
היית עובד מדינה פלוס מינוס, זאת אומרת זה...
לא, פלוס מינוס, עובד מדינה...
כן, לא, אני לא יודע מה המעמד הסטטוטורי של רשות העתיקות, ולזה אני שואל.
בעיקרון אתה נחשב עובד מדינה, אבל אין לך את כל ההטבות לי להבין. אתה כן יכול לתבוע...
בלי הפנסיה התקציבית, בסדר.
כן, אתה יכול אבל לתבוע להעלבת עובד ציבור, אתה רוצה, או שוחד או עובד ציבור. ניסו לשחד אותי פעם, אם זה מרתק אותך. דחפו לי, רצו לדחוף לי 100 דולר ליד כדי שאני אוותר על...
אמר, גם על זה, אתה יודע, יש את האמירה שלי, אם כבר לקחת שוחד, לקחת כמה מיליונים ולא כסף קטן, כי אתה, העונש אותו העונש, אבל הרווח הוא שונה לגמרי.
כן, אבל אני אגיד לך מה, זה כן מתחבר לעולם של השרשורים, כי רשות העתיקות, תראה, באוניברסיטה שאתה בא, אתה מגיע ואתה נכנס לנישה שלך ואתה מוצא את המרצים שטובים לך, את הנושא שמעניין אותך ואתה מתפקס. רשות העתיקות הכריחה אותי ומכריחה הרבה ארכיאולוגים להתעסק בהמון. שיש בזה טוב, יש בזה רע, כמובן, אתה לא יכול להיות מומחה בהכל. מצד שני, אם אתה עושה את זה נכון ואתה משקיע מספיק, אז אתה כן יכול לפתח ידע על תחומים אחרים. וזה פתח לי עולם שלם של ארכיאולוגיה שלא הייתי מודע אליו. מה שקרה הוא, אם אתה שואל על המסלול שלי, הוא שאיפשהו סביב 2012-2013 התפתחה לי איזו בעיה רפואית, קשורה לעיניים. שגלגול מאוד ארוך, שבאמת לא מענייננו כרגע, אבל זה נגמר בזה שלא יכולתי יותר לשחות בחוץ בשמש, שעות ארוכות. ואתה לא יכול להיות ארכיאולוג אם אתה לא יכול לעמוד בשמש.
יותר מזה, אני יכול להגיד לך, לי אין, שמחתי, שום בעיה רפואית מהסוג הזה, אבל יש לי אלרגיות, ואם הייתי צריך לנבור באבק, בחפירות, כמו שאני רואה בתמונות ובווידאו, זה לא היה מחזיק מעמד. זה פשוט אבק, אפר ואבק.
אז אני האמת היא ניסיתי עוד לדבר עם האושיות ברשות העתיקות ולהתמקם באיזשהו תפקיד שהוא לא תפקיד שטח, כן. פרוחי או חפירות, והם מהסיבות ששמורות אימן לא רצו. אוקיי. אז אתה יודע, כאילו פוטרתי, אבל פייר, ואני שם הכל לשולחן, לא הפרעתי. הייתי בשלב שכבר הגיע לי עד הסוף היכולת להתמודד עם הבירוקרטיות בעניינים האלה של רשות העתיקות, ומצאתי עצמי, אתה יודע, כאילו פתאום, אוקיי, שני תארים, אז 15 שנות ניסיון, אוקיי, מה עכשיו? במקרה, דרך ההורים, כי זה תמיד דרך ההורים, אתה יודע, בגליל העליון ובחברה הקיבוצית, זה תמיד דרך סבא סבתא ההורים.
כן, רק נגיד שנולדת בקיבוץ וגדלת במטולה, רק בשביל לעשות סדר בקטע של הצפון.
נכון.
איך שנוגעים בצפון בחצי מהשיחות שלי?
הגעתי להתחיל ללמד ארכיאולוגיה במה שנקרא מרכז עמותת ותיקי הגליל, שזה...
הפעם מרכז, אתה לפעמים נקטע, מרכז ה?
עמותת ותיקי הגליל.
אוקיי.
זה בעצם המרכזים שדואגים לתעסוקה לפנסיונרים מטעם משרד הרווחה, יש כאלה לכל מועצה אזורית בישראל. ויש להם, הם מלמדים, עושים קורסים, סמי-אקדמיים, לא אקדמיים.
זה נשמע, זה כמו מין אשכולות כזה, זה...
סוג של...
כן, סוג של זמן, אוקיי.
והתחלתי לרמד, עשיתי קורס אחד, שנה ראשונה, כזה ארכיאולוגיה בסיסית של ארץ ישראל, היו 12 איש, שנה אחרי זה פתאום 30, אני, בשנה הרביעית כבר היו 60 פלוס איש שרצו להירשם, ולא יכולנו לרשום את כולם, כי אין מקום בחדר.
משמרות, משמרות.
מה? משמרות, כן.
משמרות, מה, יש לך 24 שעות.
התחלתי משם, ואז הם המליצו, ומפה לשם, איפשהו, מבין 2015 עד שעזבנו את ישראל, הייתי כל יום מרצה פשוט על ארכיאולוגיה במרכז אחר, שזה קורסים שנתיים, זה קורס לכל דבר, שנבנה ויש לו התחלה, אמצע סוף, וזה פתח לי את ההיכרות עם המון המון דברים מסביב. ואז התחלתי קצת לגשש לעולם הזה של הרצאות פרטיות, לפתוח מה שנקרא הרצאה פתוחה לקהל ותשלום. ושם גם קצת התחילו השרשורים, בקטע שאולי קצת אנשים יכירו אותי, בהמלצה של חברה טובה, אתה מכיר אותה, קרן הבר.
כן, כן, שמעתי עליה.
כן. אז...
היא קצת עוזרת לי פה ושם בדברים שאני עושה, ולהפך.
כן, היא עוזרת לכולם.
כן.
אז... וזהו, וזה, פחות או יותר, זה העניין, ומשם יפתחו השישורים. תשמע, העניין הזה של שישורים בטוויטר זה תפס אותי לגמרי לא מוכן. אתה יודע, לא... ידעתי שאני יכול לעניין אנשים, כי עשיתי את זה כל הזמן עם הוותיקים. אתה יודע, זה מדיום אחר, זה צורה אחרת, זה משהו אחר. אני אגיד לך, המשפט שאני שומע הכי הרבה, ודווקא פעם שאני שמעתי אותו, זה סיפור, זאת אומרת, מי שישבה אצלי בתל חי, דרך אגב, בקורסים, הייתה רחל רבי, אחותו של יצחק.
כן, אחותו, כן.
והיא כמובן מכירה את ההורים שלי, כי שוב, היא...
מכולה.
והיא באה אליי, אחרי השיעור השני, תופסת אותי, שנגמר הקורס, השיעור, אומרת לי, תדע לך, אני תמיד חשבתי שהארכיאולוגיה זה משעמם, אבל אתה עושה את זה מעניין. אתה יודע, הלכתי הביתה באותו יום, אמרתי, אוקיי, את שלי עשיתי.
כן, כן. You got something.
וזה הוביל אותי אישית להתפתח, זה הוביל אותי אישית להתעניין בעוד מאוד תחומים, כי הייתי צריך לייצר חומר לקורסים, חומר לשישורים, ואני מצאתי את עצמי חוקר תקופות, אזורים במקומות שחלקם אפילו לא שמעתי עליהם אף פעם, וזה מדהים דרך אגב כמה, אפילו באקדמיה בישראל יש כל כך הרבה תחומים שבכלל לא נותנים לך אפילו מבוא אליהם, והיום אני חושב על זה הרבה בזמן האחרון, זה נורא מוזר. זה נורא מוזר.
כן.
כי בגלל שישראל והלבנט, המזרח הקדום, הוא נורא קריטי להתפתחות האנושות, אז אתה יודע, אז באנגליה ובצרפת ובארצות הברית מלמדים אותך על ארכיאולוגיה של המזרח הקדום, אבל המזרח הקדום לא מלמד אותך על ארכיאולוגיה, למשל, של אירופה, צרפת או גרמניה. זה מעניין, זה פרספקטיבה אחרת.
אוקיי, אז בעצם... סיימת או מיצית את העבודה המסורתית, שזה להיות, לעבוד ברשות העתיקות, לצאת לשטח, כל מה שאתה מדבר על בירוקרטיה והכל, סיימת, אגב, סתם סקרנות, אני יודע שיש תחומים שבהם תואר ראשון הוא רק מבוא למקצוע עצמו, אתה נקרא נחשב ארכיאולוג גם אחרי תואר ראשון, או שיש איזושהי פרוצדורה?
תואר ראשון.
הבנתי, זאת אומרת, אז ההשלמות והרחבות שטובות לך, אם אתה הולך הלאה.
טובות לי. לעבוד ברשות העתיקות, תראה, כשאני התחלתי זה היה קצת אחרת, היום ספרו עוד משהו, יש מה שנקרא היום תעודת חופר, אתה צריך מעין כאילו גושפנקה מהאוניברסיטה, שגם עברת איקס התמחויות שטח, בשביל להגיע לרשות העתיקות.
אגב, תעודת חופר, אפרופו השישורים בטוויטר, תעודת חוקר אנחנו יכולים להעניק לחצי מהפיד שלנו, אבל... חפירות מסוג אחר.
אבל בעיקרון לא, בשביל רשות העתיקות למשל, וברוב המקומות, תואר ראשון בארכיאולוגיה מספיק לך בשביל להיכנס לעבודה.
הבנתי. זאת אומרת, התואר הוא שלך מרגע שסיימת את התואר ראשון, וכל השאר אחר כך זה בונוסים והרחבות והעמקות וכן הלאה.
כמו כל מקצוע,
כן? לא, פסיכולוג, אתה לא יכול לפסיכולוג קליני.
בסדר.
יש, דוקטור, לא משנה. לא, זה... עניין אותי כי אני יודע שהיום התארים הראשונים בהרבה מאוד מקומות הם סוג של תתחיל עם זה ואחר כך תראה מה אתה רוצה לעשות, אבל זה מעניין ש...
לא, תראה, ארכיאולוגיה זה נושא שהוא נורא, אתה יודע, הוא ספציפי, הוא משהו מאוד מאוד ספציפי, ואתה יכול לבחור אחת משלוש אופציות אם אתה הולך ללמוד ארכיאולוגיה, זה נורא פשוט. או שאתה לומד את זה ולא עושים את זה כלום.
כן. מה שקורה להרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד תחומים.
כן, או שאתה לומד את זה ומתקדם לעוד תארים ומנסה להשתלב באקדמיה. או שאתה לומד את זה ויוצא לרשות העתיקות. בישראל זה מה שיש לך לעשות, ברוב העולם זה מה שיש לך לעשות. יש את האופציית ביניים שנקראת, הן נקראות או עמותות או המכונים. יש בארבע אוניברסיטאות הגדולות שעומדים ארכיאולוגיה, חיפה, תל אביב, ירושלים, באר שבע, הן לא יכולות, האוניברסיטה בצורה ישירה לא יכולה להשתתף במכרז לחפירות הצלה.
Okay.
אז יש גוף ביניים, העמותות האלה, שהן כאילו מגישות המכרזים ומספקות את כל העניין הלוגיסטי והמדעי לצורך אותה חפירה, בהנחה שזו חפירת הצלה שרשות העתיקות הוציאה למכרז. נכנסים פה לכל עמותות.
זה סוג של אאוטסורסינג כזה.
בדיוק, כי רשות העתיקות לא יכולה להתמודד לבד עם כל העוצמה תמיד, והיא גם לא צריכה, אני חושב שזה בסדר, כי גם צריך... יש לה ריסורסס מוגבלים מבחינת כוח אדם, מי יכול לחפור, אתה לא יכול לתת כל הזמן לאותם אנשים.
אני זוכר בשנים של, של, של הנגב ושל ים המלח וכל זה שם, שזה היה עיסוק, או בבית שם, עיסוק של מתנדבים, המון 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 מתנדבים.
לא מתנדבים, לא מתנדבים.
מתנדבות.
יש מתנדבים, מתנדבות, יש תמונות מפורסמות של ילדים, אתה יודע, של הבנות עם הביקיני,
כן, כן, נו, מה, אנחנו גדלנו על זה.
אבל בית שאן שהזכרת, זה מקרה מעניין. הסיבה היחידה שהתחילו לחפור את בית שאן, היא בשביל לספק תעסוקה לכל המובטלים של העיר. בשלב מסוים, כשהמובטלים בקושי תפקדו, ובא מנהל החפירה, גבי מזור זה היה אז, הוא בא לראש העיר ואמר לו, תקשיב, הם לא עובדים, אמר לו ראש העיר, תקשיב, לא מעניין אותי החבר'ה שלך, להם יש 8 שעות עבודה ומשכורת ומה לאכול, אותי לא מעניין אותי, ושלא ככה חפרו את בית שאן, רק בשביל לספק תעסוקה.
שזה מעניין, אגב, העבודות יזומות והשנים הקשות של המדינה, שבמידה רבה זה חזר עכשיו בתקופת הקורונה, בכל מיני דברים אחרים, אבל זה תכף נגיע אליו, כי אני חושב שזה כן מתקשר גם למסלול שאליו התגלגלת בשנה, שנה וחצי האחרונות. אז אוקיי, אז מצאת את עצמך בעצם מחוץ לרשות העתיקות, וחיפשת והתחלת עם ההרצאות למגזרים, גיל השלישי, או איך שקראו לזה שם?
בעיקר גיל שלישי.
אוקיי, ואז גם גילית את הכוח של הרשת, אני מניח. זאת אומרת, איך שהדברים הגיעו במקביל. מה גילית?
גיליתי, לפני זה גיליתי, היה, אני לא זוכר כמה זמן אחרי שהצלתי להרצות, אני זוכר בערב שבאתי הביתה ואמרתי לבת זוג שלי, אמרתי לה, תקשיבי, אני חושב שעכשיו סוף סוף אני נמצא במקום שאני באמת צריך להיות בו ואני עושה את מה שאני עושה הכי טוב. הבנתי פתאום שזה, ואז גם כן התחלתי עם העניין של לנסות לייצר לעצמי תפוצה ושנסות להביא אנשים להרצאות שהן לא רק הרצאות סגורות אותן עמותות גיל שלישי. וכן, ואתה יודע, ופתאום עוד עוקבים, ועוד עוקבים, ושאלות, ופתאום, ועוד נושא, ועוד משהו, ואתה יודע מה הכי מצחיק, אני לפעמים מעלה דברים, ואני לא יודע אם זה חכם להגיד את זה, שאנשים ישמעו, אבל אני אגיד את זה, כי אני תמיד אומר את מה שאני חושב. אני אפילו מעלה דברים לעצמי, אפילו עכשיו, בתקופה האחרונה, אני אומר, אתה יודע, אני אין אף אחד, מי יקרא את זה? 20, 30, ופתאום, לא, אתה לא מצפה לזה, נופלים את זה, זה 200, הייתי משהו מקום, אני מסתכל ואני אומר, אבל אין פה כלום.
תקשיב, מכיוון שאני גם הגעתי מעולם אחר, מעולם פיזי יותר של עיתונות שמדפיסים ופרינט וניה, והתגלגלתי לעיתונות הדיגיטלית ואחר כך לרשתות החברתיות, אני אגיד לך ככה, מה תופס? אף אחד לא יודע מראש.
אפשר, אין לזה אלגוריתם.
אין לזה אלגוריתם, ואין לזה חוקים, ואין לזה כללים, והרבה פעמים דברים, באיזשהו שלב אני החלטתי שאני לא עוסק בדברים שאני לא מבין בהם, אני לא עוסק בדברים שאני לא אוהב, ואני לא עוסק בדברים בשביל למצוא חן או בשביל להביא קהל לדברים שאני רוצה שיעניינו אנשים נוספים.
אתה אמרתי, מזכיר לי אותי.
לא, תשמע, זה חוכמת, אני לא יודע אם זה אפילו לא חוכמת ההמונים, זה הסתכלות מפוקחת, כששואלים אותי, איך אתה יודע פה, איך אתה יודע שם, אני פותח את העיניים. אני באמת, אני עושה את מה שמעניין אותי, ואם זה מעניין שני אנשים, זה בסדר, ואם זה מעניין 2,000 אנשים, so be it. בסוף, 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 זה באמת, זה כן חוכמת המון במובן הזה, שהמון, הוא הקהל, זאת אומרת, הקהל שלך הוא הכולם, הוא לא מוגבל. זה לא שאתה מופיע בפני אולם של 100 איש או של 2,000 איש, אתה מופיע בפני אולם של 10 אנשים או של 100,000 אנשים. זאת אומרת, אתה לעולם לא יודע לאן זה מגיע, ואני באמת, לפעמים הכתיבה או רעיונות פוליטיים או בלוג או איזשהו פוסט או ציוץ או שרשור מגיע למחוזות, לא בכלל הכמות של התגובות והלייקים,
לא, כן.
אלא השמועה מגיעה למחוזות של, יום אחד פתאום קיבלתי מייל מבחור שהיה איתי בתור, כמה מספרים שעים אחרי, בגיוס לקורס טייס ב-1976 או 7, אני לא זוכר כבר, תחילת 77, והוא זכר משהו שאמרתי לו בזה, והוא נזכר בכל זה, האם זה אתה שאמרת שם והכל? כי הוא קרא מאמר שלי באיזשהו בלוג. לך תדע, לך תדע. אז זהו, אבל זה התנסות מעניינת והיא גם ממכרת. בוא, אתה יודע, בוא נשים את הדברים על השולחן.
כן, 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 זה נכון שזה ממכר, אבל אני למדתי כאילו לא לתת לזה לנהל לי.
אוקיי.
אוקיי? כלומר, אני גם כן נופל, אבל העניין הזה של לשבת ולבדוק נקי, להסתכל, ואני בעיקר מסתכל כי מעניין אותי, כי באמת כי זה מעניין אותי.
מעניין אותך מה מעניין אחרים.
מעניין אותי מה הם שואלים.
כן.
השאלות הן האלה שמעניין אותי, כי אנשים שואלים, אנשים תופסים את הדברים בצורה שהיא שונה לגמרי, או שהם פשוט, יש להם איזשהו היעדר ידע מסוים, לא בהשמה, אני אומר, הם לא יודעים, איקס דברים, הם קרו ולא מעניינים והם שואלים, וזה נותן, זה עוזר לי להבין, זה עוזר לי להבין, וזה גם דברים מעניין, כי הרבה פעמים יש שאלות שמובילות לאיזשהו דיון מעניין. אתה יודע איפה זה קורה יותר דווקא, פחות בשיעורים, אנשים כותבים כל מיני דברים שקשורים כאילו לארכיאולוגיה, ואני אוהב להיכנס להם לזה ולהגיב להם ארכיאולוגית ולתת להם עובדות. היה לפני כמה זמן מישהי שכתבה משהו על הילדים שלה, והגבתי, וזה הפך לשרשור ארכיאולוגי לפני עצמו, וכל כך נכנסי הערות, וניהלנו דיון, אלה הדברים שאני אוהב שיוצא מזה.
זה מרתק, כי באמת זה ערבוב של דיסציפלינות, בכל מיני תחומים, הרי הארכיאולוגיה קיימת, אני משער, ככל שקיים האדם ובודק את העבר שלו, זאת אומרת, אם אתה, בוא נגיד, התבוניות של האנשים והרצון שלהם להבין יותר, אבל אתה יודע מה, בוא, הנה, נתת לך אתגר עכשיו בשני משפטים, מאיפה זה התחיל, איך בכלל המין האנושי התחיל לחפור את עברו, יש איזו נקודה מסוימת בזמן שאפשר לציין אותו?
אם אתה רוצה את הנקודה הקדומה ביותר בהיסטוריה, דווקא אנחנו יודעים אותה פחות או יותר במאה השישית לפני הספירה, נבונידוס, המלך הבבלי, מחליט לחפור מתחת לרצפה של היסוד, כי הוא מבין שיש שם מבנים קדומים שיעזרו לו לחזק את האחיזה שלו בשלטון בתור היורש הצודק. כלומר, אז זו חפירה או לא חפירה ארכיאולוגית, התפיסה, ההבנה שמתחת לזה יושב משהו קדום יותר, שאני okay. קשור אליו, שמשפיע עליי, היא מדהימה, okay. מאה שישית לפני הספירה. ארכיאולוגיה כארכיאולוגיה של ימינו, אתה לוקח את זה איפה של אמצע המאה ה-18, אתה מתחיל עם מה שנקרא אנטיקווארים של אנגליה, אנשים שיצאו לחפש אוצרות על פני השטח, ואתה יודע, הדבר מוביל לדבר, בסוף פני השטח נגמר, מה עושים? אני מחפש מתחת לאדמה באותו מקום. בגדול, ככה זה התחיל, אבל מאמצע המאה ה-18 עד לריבועים של מורטימר ווילר ב-1952-3 בעמק האינדוס, זה עולם שלם של התפתחות כמובן. אני יכול לסגור לך פה עוד שעה וחצי, אין בעיה. שני משפטים זה זה.
אני לא אקח את הפרנסה, גם על זה נדבר עוד מעט, כי זה גם התנסות מעניינת. אבל זה במקביל לזה שמלך כזה או מנהיג אחר, או סקרנות אנושית של קבוצה מסוימת של אנשים, הביאה אותם לחפור או לחפש אוצרות, שזה גם נושא שמלווה את הארכיאולוגיה מההתחלה, אני משער.
כן, למרות ששוב, ארכיאולוגיה כארכיאולוגיה היא לא, יכול להיות שזה obvious, אבל היא לא חיפוש אוצרות.
לא, זה ברור לי שזה לא, אבל אני אומר תוך, הרי זה תמיד התערבב, זאת אומרת, אנחנו מכירים את הדוגמה של דיין, שהוא לא בהכרח חיפש אוצרות כאוצר, הוא לא חושב שהוא חיפש מטבעות זהב, אבל הוא בהחלט שדד, והיום אנחנו יודעים את זה כבר, שדד עתיקות, זאת אומרת, הבן אדם חפר ולקח את מה שהוא ראה ומה שמצא, ואנחנו יודעים שזה גם שווה הון.
עם דיין יש בעיה כפולה שהיא עוד יותר מזה. זה הרבה מעבר לשוד של דיין עצמו. השוד של דיין הוא הפשע שלו. ובשביל בן אדם שעל פניו מייצג את מדינת ישראל, וחושב שצריך חשובה לו מה לעשות דבר כזה ברמה של לפגוע ככה בעבר הפיזי של ארץ ישראל, זה נראה לי מטופש לגמרי, אבל אולי אפילו יותר חמור זה העובדה
שהמדינה אפשרה לו את זה.
זו אפשרה, שהמדינה שילמה לו על זה אחת, בשביל להציג את זה במוזיאון ישראל.
הרי הגברת האלמנה, האישה השנייה שהתאלמנה ממנו, נהייתה מיליונרית מאוצרות שלנו.
נכון.
שזה מדהים. עכשיו, לא רק שזה אוצרות שלנו, הוא חפר בעזרת חיילים שהוא לקח איתו, בעזרת ציוד שהוא לקח מהצבא, הליקופטרים וקומת קרים ודחפורים ומה לא.
זה ליטרלי שאני אשדוד לך את האוטו ורק אבל ישלם לי אליו, שתקבל אותו חזרה. זה מה שזה.
זה מקובל היום בסביבה שלנו, אתה יודע את זה?
יכול להיות.
אוקיי, אז ובארכיאולוגיה כדיסציפלינה אקדמית, מה השורשים שלה פחות או יותר?
זה צמח במקביל, שזה התחיל להיכנס לאוניברסיטאות.
מה, העניין של מאות שנים בודדות?
כן, תראה, אמצע סוף
המאה ה-19, אנחנו עדיין עוסקים... זה לא כמו הפילוסופיה וההגות היוונית, זאת אומרת, זה יותר צעיר.
כן, כן, אבל עד סוף המאה ה-19 אנחנו עוסקים במה שנקרא ארכיאולוגיה במרכאות חובבנית, אני קורא לה חובבנית כי היא לא ארכיאולוגיה כמו שאנחנו מכירים היום, אני רואה איתך ליארד בנינווה ושלימן בטרויה וכל החברה האלה.
אגב, אתה אומר שמות שאני עושה ככה עם הראש, אבל אני מודה מראש, אני, אתה יודע, שם את עצמי בעמדה של מאזין, אני לא מכיר את כל האיזמים האלה.
נינווה אתה מכיר?
כן, שמעתי.
נינווה שחפרו הבריטי.
קום לחם נינווה.
והגרמני שחפר את טרויה, שבמקרה צדק במקום, אבל כמעט טעה. אבל רק תחילת המאה ה-20 אנחנו מגיעים לשלב שזה הופך למשהו יותר ממוסד, אקדמי, אוניברסיטאי, עם מחקר. אם מתחילים להשתית כללים של איך אנחנו עובדים, בדרך אגב, הרבה מהכללים האלה, מי שהשתיתו אותם היו דווקא אנשי צבא לשעבר, שבאו והכניסו, והם הבינו שצריך סדר. מתוקף הרקע הצבאי שלהם, אמרו צריך סדר ומשם זה התחיל. יש כמה דמויות בולטות כמובן, כמו שאמרתי, שוב, שמות לא בכך יגידו, אבל מורטימר ווילה, שהוא איש המציא את הריבוע, כל חפירה, אתה רואה את כל הפריסה של הריבועים האלה.
נכון.
הריבוע זה שיטה שהומצאה באמצע שנות ה-50 בחפירות שלו בעמק האינדוס.
שזה בעצם רישות של השטח, זאת אומרת, אתה...
זה רישות של השטח שנותן לך אפשרות יותר להתמקד מאיפה הגיע כל ממצא, ולעשות שחזור של השטח. או ניקח את פיטרי, שהוא אחת הדמויות הכי חשובות בהיסטוריה של התפתחות הארכיאולוגיה, שהוא הבן אדם שהמציא את השיטה שלפיה אנחנו עד היום מתארכים כלי חרס, המציא את זה בסוף המאה ה-19, הוא האיש, וזו אותה שיטה כבר יותר מ-130 שנה שעובדים איתה. ואז הפך לי משהו כבר בתחום אקדמי, ונכנס אוניברסיטאות ומאמרים, אין הבדל, אבל חשוב לציין, כי אנשים חושבים שיש, אין הבדל בין חפירת הצלף של רשות העתיקות לחפירה של אוניברסיטת תל אביב בתל מגידו. השיטות הן אותן שיטות. לאוניברסיטת תל אביב יש יותר זמן ורוגע לעבוד.
אתה יודע מה, אז אם אתה אומר אין הבדל, ואתה משתמש בביטוי שכולם שומעים, אבל לא, תן לי ביאור קצר של איך מוגדרת חפירת הצלה. זה בדרך כלל מה, בגלל שיש תשתיות שהולכים לחפור ולהקים איזה כביש או בניין או... מה הסיפור?
כל מדינת ישראל מחולקת לריבועים של קילומטר לקילומטר, שמוגדרים כהכרזות. ואם יש עתיקות, אז ההכרזה הזאת מוגדרת, וזה שטח שברגע שהוא מוגדר כהכרזה, כשטח מוכרז עתיקות, אתה לא יכול, אף אחד לא יכול לעשות שום פעולה חודרת קרקע בלי אישור של רשות העתיקות. אישור יכול להיות, אין פה כלום, בדקנו פעם, אתה יכול, אישור יכול להיות, אני שולח הפקח שיסתכל על מה אתה חופר, אישור יכול להיות, בדקנו את זה פעם, יש פה מלא עתיקות, צריך חפירה, זה האישור. חפירות הצלה מתבצעות אך ורק על תוואי של עבודת פיתוח, לצורך הצלת העתיקות בתוך אותו שטח, כלומר, ואני אדגיש, אם יש לי ריבוע ובפינה שלו, אני רואה קיר של מבנה מאוד מאוד מדהים, אם הריבוע הזה, אם ההמשך הוא מחוץ לשטח של הפיתוח, אני לא אחפור את זה, אסור לי, זה לא במנדט שלי.
אוקיי, זאת אומרת, אז ברגע שיזם המדינה, קבלן גדול, עומד לחפור, אתה יודע מה, כביש 6, מנהרות הכרמל, whatever, כל הדברים הגדולים, או הקטנים, אז צריך לעבור את הפרוצדורה הזאת, וזה לפעמים פחות להיות, זה עלול להיות כרוך בעיכובים מטורפים ומיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים.
זה יכול להיות, זה כרוך עיכובים, תמיד יש איזשהו עיכוב, כסף זה דיון אחר, זה תלוי כמה ומה, מי המממן, כמה עלות, אם צריך חפירה, אם זה רק פיקוח.
זה עלות נלווית שכל יזם צריך להביא בחשבון, אין חוכמות. אם זה החוק.
תראה, אני לא רוצה להיכנס לעניין של העלויות, גם כי זה מורכב, ואני אגיד לך שלי אישית יש בעיה מאוד קשה עם השיטה של רשות העתיקות והעלויות, זה אחת הסיבות שלי הרבה ריבים עם ההנהלה ולא אהבו אותי בגלל זה, אבל כן, זה עלויות, זה מורכב מאוד.
כן, העלויות הן רק הערה צדדית, אתה בוודאי לא צריך את זה, לא על זה הדיון שלנו.
אבל הרעיון הוא שלשחרר את השטח, מה שנקרא, שרשות העתיקות יודעת שהיא מיצתה מקסימום ארכיאולוגיה, שזה אומר, את כל הממצאים הוצאנו מה שחשוב, כל מה שהיה בשטח, קירות, בתים, רצפות, מתקנים, גיטות, בתי בד, הכל תועד במקסימלי, כי הרי סך הכל חפירת הצלה זה האומנות, זה משפט יפה שאמרו לי פעם, זה האומנות של להפוך חפירה לספר, כי זה מה שישאר בסוף.
שזה מעניין. הסיפור הזה של חפירות ההצלה בגלל ממצאים ארכיאולוגיים, בגלל היסטוריה, מתערבב גם עם עניינים של אמונה ודת. הרי כל, בכל חפירה שלא תהיה, פתאום מגיעים, איך הם קוראים לעצמם? לא
קרקע. אתרא קדישא.
אתרא, בדיוק, אתרא קדישא, והפגנות, ועשרות אברכים
שמתלבשים,
כן, מתלבשים על הדחפורים ועושים בלגן.
זה תלוי בחפירה, יש הסכם בין רשות העתיקות למשרד הדתות שאתרא קדישא היא הגוף שאחראי אליו, שבעצם לא חופרים קבורה בלי אישור. עכשיו, זה לא שלא היו מקרים של אישורים, כבר היו לי, אישית חפרתי קבר למשל מתקופת הברונזה הקדומה, אנחנו באים לפני כמעט 5,000 שנה, אז אבל קיבלנו אישור, סתם הערת, אגב, לחפירות פרה-היסטוריות לא מגיע אף נציג של אתרא קדישא אף פעם.
או, זהו, כי העולם שלהם לא היה קיים לפני 3,000
שנה. אני חפרתי לחפירה בכנרת, חפירה מדהימה פרה-היסטורית, אני חפרתי שלג מלפני 14,000
שנה. זה גוי, מה אכפת
להם? זה לא שהם גאים לכל זה, אבל היו לנו גם התקלויות לא נעימות, זה נכון. כן, יש הרבה מתח, בעיקר בארץ ישראל, יש הרבה מתח בין העולם הדת ל... לעולם ארכיאולוגיה, בעיקר בתקופות שהן מה שנקרא ארכיאולוגיה מקראית, שזה טווח שנים בין בערך, נגיד, 1500 לפני הספירה, עד נגיד, נפילת בית שני, 70 לספירה, נגיד, פחות יותר ככה, אתם בגדול את הטווח. זה, יש הרבה מתח בעניין הזה, וצריך לדעת להתהלך איתו נכון, וזה לא חוכמה לצעוק כל היום, אתם טועים, זה לא חוכמה לצעוק רק ארכיאולוגיה, אני, אתה כבר ראית,
הפוליטיקה של התחום.
נכון, אתה גם קצת מכיר את הפרסונה שלי מהטוויטר, אתה יודע שאני לא איש של קיצוניות בכלל, אני לא אוהב את זה לשום
דבר. תשמע, צריך להביא את זה בחשבון, שזה חלק מאנחנו פה,
צריך להביא את זה בחשבון. אני יכול להגיד לך מניסיון שלי, שאני לא מכיר ארכיאולוג שלא התנהל בצורה שקולה והגיונית, שהיו במצבים כאלה, כולל אותי, לי כבר סגרו פעם חפירה עם קברים, אני מדבר איתך על קברים מימי הראשונה לספירה, ארונות מאופרת, מאותרים שראינו אותם, ועשו לנו לפתוח. סגרו לנו, אמרו, תחסו לפה.
כן.
אבל פה אנחנו חיים, אין מה לעשות.
כן, לא, אתה אומר פה אנחנו חיים, שאתה כבר קצת רחוק מפה, אבל...
זה נכון.
אבל אהבתי את ה... אנחנו יכולים לצאת מהמקום שבו נולדנו, המקום שבו נולדנו, לעולם לא יצא מאיתנו, אבל... נעזוב את הפילוסופיה הבסיסית האנושית הזאת. אנחנו נעשה הפסקה קצרצרה ונכניס פה קטע מעבר. חזרנו, ואני רוצה לקחת אותך לפאזה החדשה בחייך. כלומר, קמת לפני שנה, לקחת את המשפחה, ועוד לפני זה, כמו שאמרת, בגלל הקורונה, או יכול להיות שזה בנוסף לקורונה, הסטטוס התעסוקתי שלך ושל בת הזוג השתנה, תרצה לדבר על זה, והחלטתם לעקור את חייכם, לעבור ממרכז הארץ. איפה קרתם?
מטולה.
עדיין היה מטולה, יפה, אז מצפון הארץ, לברלין. ואתם כבר שנה שם, וזה נשמע שאתה מרוצה מהשהות שלך שם, אתה יכול לספר על זה אם תרצה, שזה משונה דווקא כשאני מדבר איתך, שהמקצוע שלך הוא הרגבים של אדמת הקודש. זאת אומרת, גדלת פה, נולדת פה, חפרת פה, ועכשיו אתה די מאושר, כמו שאני יכול לראות עכשיו על מראה פניך, להיות קצת רחוק מפה. בואו קצת נדבר על הדיסוננס הזה, זה מעניין אותי.
זה נכון מה שאתה אומר, אבל קח בחשבון כמה דברים. כמו שאמרתי קודם, לחפור חפירה ארכיאולוגית, למעט, השתתפתי בחפירה אחת שניהל אותה חבר טוב שלי מבלגיה, השתתפתי בחפירה של תעלות קרב מלחמת העולם הראשונה ב-2018, ועזרתי לו קצת בניהול השטח, למעט זה אני מ-2014 לא חפרתי חפירה ארכיאולוגית אחת. אמרתי לך בהתחלה, בגלל שאני כבר, יש לי בעיה עם שלך. תראה, המעבר, הוא היה, המעבר בהחלט אחד הקטליזטורים הגדולים היה עניין התעסוקה. וזה השתלב עם תעסוקה, שהיעדר תעסוקה ופתאום הזדמנות שנפתחה, ואמרנו ננסה וילך, ילך, לא ילך, לא ילך, לחזור לישראל, תמיד אפשר, אנחנו יודעים איך ועם מה להתמודד.
כן, רוב הישראלים שמנסים את מזלם או מנסים תקופת חיים מסוימת מחוץ לארץ, אני נדמה לי שסטטיסטית, קראתי את זה, לא יודע, לא יודע לגבי היום, אבל היסטורית נדמה לי שאחוז ניכר מהם בסופו של דבר חוזר. תמיד הייתה הבדיחה של עד שהילד יגמור את הקולג', אבל אתה יודע,
okay.
זה הגשש.
אבל מה שקרה הוא, שגם כן הזכרתי את זה קודם, שהגעתי לפה ונפתחו בפניי עולמות ארכיאולוגיים חדשים.
אוקיי, זה מעניין.
לגמרי, נדבר איתך על, אם אני התעסקתי הרבה בתקופת הברונזה המאוחרת, תקופת הברזל, בין 1500 ל-1000 נניח, לפני הספירה, במזרח הקדום, כל הקריסה של האימפריות, והתרבויות של יוון, המיתינואים והמיתנים והחיתים ומצרים, אני פתאום מגלה שפה קוראים דברים לא פחות מעניינים, שפשוט אף אחד לא לימד אותי עליהם אף פעם, ומאי לא קראתי על זה ספר. אז התחלתי לפתוח ספרים, התחלתי לקרוא, התחלתי להתעניין, ואתה יודע, תחשוב שאני כבר 20 שנה, כן, עוד חודש זה יהיה 20 שנה מאז שהתחלתי תואר ראשון, 20 שנה אני עוסק בארכיאולוגיה, ופתאום גיליתי עולם חדש, אף פעם התעסקתי איתו, ויש לי מלא מה לעשות. במקביל לזה, עם כל המוזיאונים פה, וכל הביקורים החוזרים שלי במוזיאונים, התחלתי גם קצת, ושוב, איזה ספר שנתקלתי, והתחלתי קצת, לעסוק לא מעט בנקרא לזה נאו-קולוניאליזם, שזה קולוניאליזם של מורשת תרבותית, וזה היום נושא מאוד מאוד חם, ואני מאוד מאוד נהנה מזה, וזה זה, זה פותח המון המון דיונים ושיחות, ויש פה המון דעות, ופר אירופה לא יודעת להתמודד עם זה, וזה נורא מעניין לראות את זה קורה פה. זה נורא מעניין.
היא בורחת מהתקופה הזאת? כי היא לא נוח לה איתה?
אני חושב, הם קודם כל, אם אתה שואל אותי, ואני מבין את הקו מחשבה, אני לא מסכים איתו, אני מבין, הם קודם כל מפחדים. הם מפחדים על המוזיאונים שלהם. הם מפחדים פיזית, תקשיב, הבדיחה שרצה היא, שאם הבריטים יחזירו את הממצאים, יישאר להם בניין אחד גדול וריק. כי בבריטים
שמי זה... היה עם הסיפור עם האובליסק, או אותו מונומנט שהגיע ממצרים?
איזה?
אני זוכר איזה עמוד ש...
האובליסק.
האובליסק, נו, אתה רואה.
האובליסק על התמזה, כן.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, והחזירו, לא החזירו, היה איזה דיון
בין... לא, לא החזירו, בדרך אגב, יש שני פסלי אנוביס שבאים מהאובליסק, שכשמקמו אותם בבטון, הם עשו טעות, והם מסתכלים מחוץ, הם אמורים להסתכל פנימה, האובליסק.
אתה רואה, צריך גם להבין מה צריך.
כשאתה מבין, אתה... אפרופו דיין. הבריטיש מיוזיאום, אין ממצא אחד שהוא בריטי. אם הם יחזירו, הם עומדים בבניין ריק.
טוב, אבל הקולוניאליזם הבריטי מעולם לא הסתיר את הרצון והשאיפה שלו להנחיל את המורשת או את התרבות הבריטית או את הנרטיב הבריטי בכל מקום, זאת אומרת, זה היה חצי עולם ממשלתו.
נכון, אבל הזמנים משתנים, הזמנים משתנים ויש התעוררות ויש הבנה, צרפת למשל החזירה כמה פריטים לבחל ישן למדינה, למדינה אפריקאית, יש דיון שלם עכשיו למשל על הברונזות של בנין, שמוצגות במוזיאון השמולי באוקספורד. המון דברים עכשיו באוויר, ויש דעה אחת נורא מעניינת שאני מאוד אוהב, שטוענת, תראו, אי אפשר להחזיר אותו. זה לא יקרה, עזבו, זה סטטוס קוו, זה מצב נתון, עצוב ככל שהוא יהיה. מה שכן אפשר לעשות...
נרשום לכם את הזכויות בטאבו ותעזבו אותנו באמא שלכם.
אז זהו, זה לא זכויות בטאבו, אלא מה שכן אפשר לעשות, זה לשנות את הדרך שבה אנחנו מציגים ומגישים את זה לציבור מוזיאון, ולהסביר לציבור איך ומאיפה זה הגיע. עכשיו גם פה, עכשיו הבריטים, אתה יודע, והצרפתים, פתאום ברגע, רגע, מה אתם עושים? להוציא אותנו
שודדים.
כן, שודדים וזה. אז הם לא רוצים, אבל עובדתית זה מה שקורה. תראה, כך למשל את הפרגמון שאני מבלה בו כמה שיותר, כי לעמוד מול שער אישטר, זו חוויה שהיא אף פעם לא נמאסת. אתה יודע, אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, זה פלא. מצד אחד אתה אומר, אין עם בעולם, חוץ מהגרמנים שיכולים לפרק כזה שער, אריח, אריח, ולבנות אותו מחדש בתוך מבנה. מצד שני אתה אומר חבל שעשו את זה, מצד שלישי אתה מסתכל על מה שקורה עם הנזק של הטליבן ודאש ב-20 שנה האחרונות לפריטים ארכיאולוגיים.
תדמור, הסיפור הזה.
תדמור, סיפור מפורסם, המקדש של תדמור. אז אתה אומר, יכול להיות ששאר אישטר כזה, אבל איפה את זה מצד אחד. מצד שלישי באים לך אנשים ואומרים, תראה, אבל זו ההתנהלות של העולם. אתה לא יכול כאילו לשמור, אז יש פה המון דעות. זה נורא כן, מעניין.
יש ניסיון, יש ניסיון, זה לאו דווקא לא רק בארכיאולוגיה, יש ניסיון של הרבה מאוד, אנחנו רואים את זה בארצות הברית עם, עם מה שנקרא נייטיבס, עם האינדיאנים, לעמים לא נוח, לעמים כובשים, לעמים שתלטנים, נקרא לזה ככה, קולוניאליסטים, מאוד לא נוח להתמודד היום עם העבר המאוד אלים שלהם. ו...
נכון, כך בחשבון.
בדרך שהוא מנסים לצייר את זה באיזה צבעים שהם הרבה יותר ורודים ממה שהייתה המציאות אז.
נכון, תראה, גם כך בחשבון, שכשזה נעשה, ואנשים לא אוהבים שאני אומר את זה, אבל אלה העובדות, כשזה נעשה, כשהבריטים חפרו בנינווה ולקחו את הממצאים, את כל הפסלי למסוע, הריות המחונפים, והגרמנים לקחו את שער אישטר וכל הסיפור הזה, כשזה נעשה זה לא היה נחשב שום. זה היה בתוך תחומי האימפריה, זה היה בהסכם, זה היה בהסכמה של הממשלות העות'מאניות. כלומר, הם עשו את זה והרשו להם. זה לא נחשב שוד בו.
אגב, זאת הטענה, זאת הטענה של המתיישבים הראשונים בארצות הברית לגבי
הארץ. זה מעניין, כי הסיפור הזה מתחבר דרך אגב ישירות לארץ ישראל, כי כשהטורקים, העות'מאנים קלטו מה קורה, ושמנקים להם את השטח מכל הגודיז, אז זה היה 1883 או 4, שהם פעם ראשונה תיקנו תקנה, שאוסרת על הוצאת עתיקות ללא אישור של המוזיאון בהסתפקות. כלומר, המוזיאון מקבל את הממצא, אומר, אם אני רוצה לשמור, אני שומר, אם
לא... סגרו את השער של הרובה אחרי שכבר לא היו שם סוסים.
לא אחרי שלא היו,
אבל... הרבה פחות, כן.
כן, והתקנה הזאת, היא התקנה של בסיסת תקנו הבריטים, המנדטורים, את החוק שלהם, שעליו דרך אגב, על התקנות האלה מבוסס חוק העתיקות 78 של ישראל עד היום.
שכמובן, כמו רוב החוקים שלנו, מבוססים על תקנות המנדט הבריטי. זאת אומרת, אנחנו...
וזה דרך אגב, וזה דרך אגב גם למה, בארץ ישראל עתיקה מוגדרת רק מלפני שנת 1700, כי כשתקנו את התקנה הראשונה במאה ה-19, 150 שנה היה נראה סביר. בינתיים התקדמה, עברו עוד 200 שנה, היום אנחנו בפער נורא גדול, אבל זה דיון אחר לגמרי. אבל כן, אז אני מאוד מאוד נפתח לי העולם הזה של העניין הזה של המורשת תרבות ולמי שייכות העתיקות ומה קורה עם ה...
וזה מתחבר, זה מתחבר, כי אתה מציין פה המון המון עובדות היסטוריות וזמנים ומהלכים היסטוריים ותולדות של אומות והכל, זה מתחבר באופן הדוק ביותר ומרתק להיסטוריה. זאת אומרת, הארכיאולוג חייב להיות היסטוריון. זאת אומרת, אם אני חושב על זה עכשיו, אתה יודע, תוך כדי השיחה שלנו, וזה לא, זה לא התחום שלי, אבל בלי לדעת טוב טוב את ההיסטוריה, קשה מאוד לעסוק בארכיאולוגיה.
זה נכון, אבל אני כאילו אתקן אותך קצת קטנוניות, אבל אני אתן את הקנטרה.
לא, זה בסדר.
אתה לא יכול להיות היסטוריון. תראה, ההיסטוריון, מה שהוא עושה, הוא מנתח את הטקסט הקיימים מהעבר. הארכיאולוג מנתח את הממצא הפיזי. אז אני מסתמך על ניתוח היסטורי קיים, אני לא הולך ומנתח בעצמי את הכתובות, אני לוקח.
לא, לא, אבל אתה צריך לדעת היסטוריה.
אבל אתה חייב, כן, זה הולך יחד, תראה, אתה יודע. הרי היסטוריונים של העת העתיקה, כך היסטוריונים של מצרים העתיקה, הם לא יכולים לעשות היסטוריה בלי ארכיאולוגיה שתביא להם את הממצאים הכתובים. והארכיאולוג לא יכול לגמרי לפענח לאשורו את הממצא בלי אותו להבין מה כתוב עליו, בעצם מתחבר לשאר האירועים מסביב. אז אין ספק שהם שזורים יחד.
כן. שזה משך אותך ללכת קצת הצידה ולקחת קורסים או תארים בהיסטוריה, או שאתה...
אני עשיתי קצת, עשיתי במהלך התואר הראשון, קצת התחלתי, היה לי גם קצת רקע בהיסטוריה כללית עשיתי, ו... תראה, אני אגיד לך מה, גם, אני היום, גם ברמת איך ארכיאולוג עובד אחרי החפירה, גם את זה, אני כבר פחות שם, באמת, אני כבר פחות שם, אני יותר... טוב, באמת שהיום, כל מה שאני, כמעט כל מה שאני מתעסק בו, בסופו של דבר מתנקז לכדי זה שאני... מביא את הארכיאולוגיה לקהל.
או, שזה מעניין מאוד, ובאמת זה היה אחד הפוטנוט שרשמתי לעצמי. אתה בעצם, אתה קורא לזה ארכיאולוגיה אונליין.
כן.
אגב, רק הערה צדדית, שאלה, אתה מתמקד רק בזה, או שבכל זאת יש מדי פעם מפגשים פרונטליים, הרצאות עם אנשים בפועל, כיתות, אולמות או מה שזה בא?
פה כרגע, גם בגלל שאני קצת חדש, עוד לא מוברג טוב במערכות, עוד לא מכיר, אני עובד על זה, אז עוד אין לי כל כך, אבל אני כן מתכנן לעשות פה, להתחיל להרצות פרונטלי, זה נורא חסר לי.
תראה, בעברית.
אנחנו יכולים, אנחנו יכולים להלל את הזום שהוא יצר פתרון נהדר לעולם בשנתיים האחרונות, אבל אני יודע את זה מעצמי, אני אומר את זה כאילו בצורה הכי ברורה, ואני לא אומר שהן לא טובות ההרצאות זום שלי, כי הביקורות מאוד טובות, אבל
זה אילוץ,
אבל אני באמת מרגיש שאני לא נותן את עצמי כמו שאני יכול לתת את עצמי כשאני עומד מול אנשים פיזית, זה נורא חסר לי, זה באמת נורא חסר לי, כאילו השעה הזאת של לעמוד ולדבר ולראות את האנשים.
נדמה לי שיש היום בברלין או בגרמניה או בכלל במערב אירופה מסה של ישראלים שמחפשת העשרה, ולא רוצה להגיד בידור, אבל עיסוק שהוא מעבר ליום יום ומעבר לטלוויזיה והזום והקשר עם ישראל.
אז אני מתכוונן לשם.
זאת אומרת, בעברית, זאת אומרת, זה הרעיון, הישראלים.
גם עברית וגם אנגלית, וגם אנגלית.
אני מניח שעדיין לא גרמנית.
מישהו זרק לי רעיון שנורא קוסם לי, ואני מתכנן לנסות לממש אותו, לנסות להיכנס להרצאות על ארכיאולוגיה של ישו בכנסיות. שזה נשמע לי אחד הדברים הקסומים ביותר שאני יכול לעשות.
רק תיזהר מהאבנגליסטים, כי
לא, 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 הפרוטסטנטים,
אוקיי, אתה אומר, אתה הולך בלייט, אתה לא הולך לאקסטרים כרגע.
נתחיל במה שקל.
כן, אז הארכיאולוגיה אונליין, מה שניסיתי לקחת כחוט מחשבה קודם, זה יכול גם היה להיקרא ארכיאולוגיה לעם, זאת אומרת, ארכיאולוגיה בגובה העיניים.
נכון.
וזה מה שאני מתרשם מהמעקב אחריך והלייקים, אני פחות מגיב כי אני מודה, אני פחות בקי, ולא בגלל שאני פוחד להגיד שטויות, אני קודם אומר שטויות, אבל שוב, אני מרותק מהדיון בינך לבין חלק מהמגיבים, שהוא דיון מאוד ברמות שהוא מעל לגובה העיניים של הגולש הממוצע, נקרא לזה ככה. וזה מרתק ברמה הזאת שאתה יצרת סוג של קהילה, שהיא לא קהילה מדעית פרופר, היא לא קהילה מחקרית פרופר, היא יותר קהילה, נקרא לזה, של איך קראו לזה פעם? מדע לעם,
כן.
לדע, כל מיני כאלה.
כן.
טיים לייף, היה חוברות של מדע פופולרי, ידעתי שזה יגיע לעצם.
כן. נכון.
וזה נורא נחמד, כי אני חושב שאחת הבעיות הגדולות ביותר של ה... ממסד האקדמי של אנשים שחיים בתוך האקדמיה, ואני לא אוהב את ההגדרות של מגדל השן וכאלה, אבל בכל זאת מדברים כמעט תמיד בשפה שרוב האנשים לא מבינים ונרתעים ממנה, ולפעמים נעלבים ממנה, וזה, יש, יש, יש איזה מין דיסוננס כזה בין הידע העצום שאנשים בתחומים צרים רוכשים לעצמם ומנסים להוציא החוצה, לבין איך שזה מתקבל בציבור הכללי, ולמה שזה לא יתקבל בחוץ.
לארכיאולוגיה, כמו להרבה דברים, יש לה שפה משלה. דוח ארכיאולוגי, ואני אומר לך את זה כארכיאולוג, הוא אחד הדברים המשעממים ביותר. אתה כותב דוח ארכיאולוגי, כי אתה כותב אותו בשביל ארכיאולוגים אחרים שהצטרכו אותו לצרכי מחקר ספציפי.
גילה את זה בכל תחום אקדמי שלו.
ברור לי, הבעיה היא שלא כולם צריכים להשתחרר מהשטנצ. ואני, או כי היה לי את זה איפשהו חבוי ולא ידעתי, או כי זה התפתח אצלי מההרצאות לעמותות הוותיקים, מצאתי את הדרך. תראה, גם באמת, זה גם לא תמיד פשוט שאתה יושב, או טוויטר זה בכלל מאתגר, כי אתה יושב ואומר, אוקיי, 280 תווים. עכשיו, אני כן מכניס את השנה, אני לא מכניס את השנה. היא חשובה בכלל, זה
יש איזה שרשורים, כאילו, אתה יודע.
כן, אבל אתה יודע, אני אחזור, תשמע, הסיפור נהדר, אני אחזור לרחל רבין, שישבתי שישבה פעם בהרצאה, ודיברתי משהו על צלבנים, ואמרתי להם, רגע, עצרו, רשו לי פה בדף השנה, אני רוצה לכם את השנה, והסתכלתי, אמרתי, עזוב, גילה, אנחנו לא נזכור. בסדר, זה נהדר.
גם אנשים קצת יותר צעירים מהקבוצה שם לא יזכרו, אני מודה, אני אומר לך, חד משמעית.
אבל החוכמה היא באמת, תראה, זה לא תמיד פשוט לגרום לזה להיות מובן, ועם זאת נאמן לאמת.
אבל זה אמנות ההנגשה, הרי זה כל הרעיון.
אני חוזר על זה המון עובדה. הכלל הראשון בארכיאולוגיה הוא עובדה. העובדות מדברות, אין פה עניין. אתה יכול אחר כך...
אתה כל הזמן מחזיר אותי לפתולוגיה. זה תמיד אומרים, הממצאים מדברים, הפורנזיה.
בדיוק, העובדות מדברות ולא יעזור כלום. עכשיו, ותמיד באים לי, יש כאלה שאוהבים חוכמולוגים שבאים לי כל מיני, כן, אבל פה, אבל שם. אני אומר להם, בסדר, אין לי בעיה. אני מסכים בכל טיעון. תביא לי את העובדה. תביא לי את העובדה, את ההוכחה, אני איתך. בוא נדבר על זה. אז זה מה שתמיד חשוב לי. קודם כל שהעובדות יהיו בפנים.
וזה רוכש קהל. זאת אומרת, אני מסתכל, אני עוקב, שוב, לא כמות העוקבים ולא כמות הלייקים, אלא רמת הפופולריות, או אני שוב, אני לא חוקר רשתות כאן, לא מדבר בכובע הזה, כי אני גם לא כזה, ואני, אתה יודע, עוסק בשלי וכו', אבל זה מסוג הדברים שמושך את העיניים. קודם כל, כי אתה מנגיש את זה מאוד, אני חייב להגיד, התמונות מרהיבות. אנשים נהנים, אנשים כמעט מחכים לשרשור היומי, השבועי, אחד הדו-שבועי, כמה שאתה מביא, וזה מרענן, זה קצת שונה מההתעסקות היומיומית שלי, של אחרים בפוליטיקה, בחברה המקומית.
בוא, אני רוצה להכניס אותך לכמה פעמים שהיה לי מצב מעניין, בדיוק בהקשר הזה. היו מקרים של כל מיני אירועים שקרו בארץ, בין אם כשהייתי פה, או אפילו ששגרנו בישראל, והעליתי שרשור ואמרתי, כן, אבל לא קשור לשום דבר שקורה עכשיו בחוץ, כאילו, מה אני קשור? מאיפה אני בא עם השטויות של ארכיאולוגיה? אתה יודע, כשיש בחוץ, לא יודע, איזה אירוע, או ממשלה ככה, ויש בחירות, ואין בחירות,
בואו אמרת... סבב נוסף בעזה.
כן, כל מיני כאלה, והייתי כותב זה לפעמים, או זה, והתגובה היחידה שקיבלתי היא תמיד, לא, 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 תמשיך, זה טוב, אנחנו צריכים לנשום.
ללא ספק, אסקפיזם, ובכלל גיוון, כי אנחנו... תראה, כל אחד הרי מייצר לעצמו את הפיד שלו. אנחנו צריכים להגיד את זה. אנחנו רואים את האנשים שהם אנחנו, או שהם כמונו, או שהיינו רוצים להיות כמוהם, ואנחנו מחפשים כמה שפחות, אתה יודע, אימותים. רק ממש ביממה האחרונה שיתפתי בלי להגיד, אבל כולם ישר הבינו את מי אני חוסם ומי אני לא רוצה לראות, בגלל כל מיני נסיבות. וכן, וזה חוזר על עצמו, זאת אומרת, אותם חוכמולוגים, אותם בדחנים מטעם עצמם, אותם אנשים נורא כבדים רציניים שמדברים על סוף העולם שהולך להתקרב וכן הלאה, ופה מדובר בפינה אחרת, לגמרי אחרת, ואני אוהב את זה, אני אוהב את זה, וחבל שזה לא מגיע אליי, אני בטוח שיש, אני פשוט לא נחשפתי, בעוד תחומים. כי ארכיאולוגיה זה תחום אחד קרן עושה את זה נהדר עם פינות היסטוריה.
יש, יש.
אני בטוח שיש, אני פחות נתקע, זה מה שאני אנסה להגיד, כל אחד הרי מייצר את הפיד שלו. ואתה גם מנסה עכשיו, נקרא ציום, כי גם זה מעניין אותי ברמה של התוכניות העתידיות שלי, גם הלכת על, איך קוראים לזה?
פטריון.
פטריון, כן. שמעתי את זה כמה פעמים, והפעם לא מצליח לבטא את זה נכון, שזה בעצם להשתמש בהמון, זה סוג של מימון המונים, אבל הוא לא כך המוני, אלא יותר השתתפות של הקהל בעלויות או במימון של הפעילות הזאת. בוא נדבר על זה טיפה, כי זה מעניין, כי זה דבר חדש ברשת.
כן, יש לי לא מעט חברים ארכיאולוגיים והיסטוריונים מכל העולם, לא ישראל, המון מאירופה ואנגליה, וחברה טובה מאוד שלי שמנהלת משהו שנקרא The Great War Group, היא היסטוריון של מלחמת העולם הראשונה, והיא מנהלת קבוצה, וזו קבוצה ענקית, והם מוציאים כתב עת, ואני כתבתי להם למגזין פעם וכל מיני, והם גם, והם הוציאו איזה פודקאסט, והם היו צריכים זה, והם הרימו פטרם ושאלתי אותה, איך זה עובד, איך זה עולה, ואמרתי לה, תגידי, אבל אנשים כאילו, אחרי שזה כבר היה חינם, כאילו מה, פתאום אנשים שימו, אמרתי, תראה, אני לא יודעת מי וכמה, ומי שרוצה יסי, אני רק יודעת דבר אחד, לייצר תוכן איכותי, יומיומי, או מספר פעמים בשבוע, זה דבר שדורש השקעה.
Tell me about it.
בדיוק.
The story of my life.
אז השקעה, השקעה, השקעה דורשת זמן. אתה יודע, אם אני אעשה לך, זה באמת עובר לי בראש איך תוך שאני מדבר, אם אני אעשה לך אנלוגיה ארכיאולוגית, זה בדיוק אותו עניין, מה שגרם לאנשים להתחיל להתפתח ברמה של גיור ושכבות חברתיות. כשהיה עודף ייצור של מזון, היה אפשר שאנשים לא יעסקו בחקלאות וייצרו דברים אחרים, ככה התחיל להעיר. כי הוא לא היה צריך לעבוד ולעשות חקלאות, מישהו אחר נתן לו.
אנחנו רואים את זה, אפרופו מדע פופולרי, הרבה מאוד מהדברים האלה אני לומד היום, כי אין לי לא את הזמן, וכנראה שאני כבר לא בגיל ללמוד היסטוריה, וזה, אז אני רואה כל מיני דוקו בערוצי היסטוריה, וזה מעניין לו.
אז התייעצתי קצת עם אנשים, ותהיתי, ואמרתי, תראה, אני פותח את זה. יש איקס מדרגות, כל אחד יכול לשים כמה שהוא רוצה, זה תשלום חודשי, פעם בחודש, וגם כל אחד מקבל את האיקס שהוא מקבל לפי משהו ש...
אבל זה סגור לאחרים? זאת השאלה, כי יש הרבה מאוד מקרים שבהם התוכן נשאר פתוח, ואנשים עושים את זה ברמה הוולונטרית, זאת אומרת, ויש טרמפיסטים שנהנים מהתוכן, למרות שאחרים משלמים עליו.
יש תוכן שהוא, תראה, אם אני מוציא סרטון ושולח למישהו לינק יוטיוב, הוא מחליט להפיץ את זה לעוד 120 חברים, אין לי שליטה, זה מה לעשות.
לא, לא, אבל אתה עובד דרך מייל, זאת אומרת, זה לא רק,
אני עובד, לא, לא,
זה לא מערכת סגורה אפליקטיבית.
מערכת סגורה, רק מי ששילם ממדרגה מסוימת, מקבל, ויש לי רשימות מסוימות לפי מדרגות, הם מקבלים את התוכן,
זה ממש לנהל עסק.
הם מקבלים שני סרטונים בשבוע שלי, מדבר על דברים שאין בטוויטר, או שהיו בטוויטר, אבל בהרחבה שהם לא מקבלים בטוויטר, אני שולח עוד מה שנקרא, במרכאות, פוסט שרשור נוסף שלא מופיע בטוויטר בכלל, כלומר, יש פה המון תוכן למי שזה מעניין אותו, שהרבה מעבר הוא מונגש אחרת.
זאת אומרת, היום אתה מסתכל על ישראל מרחוק, את רוב הפעילות שלך בכל זאת עשית גם את הלימודים, גם את הפעילות הממשית פה בארץ, אתה שנה שם, וכשאנחנו מדברים על ארץ ישראל השלמה, כשאנחנו מדברים על הכיבוש, כשאנחנו מדברים על כל ההיסטוריה והשכבות הארכיאולוגיות ושכבות ההתיישבות והגירושים והחורבן ואני לא יודע מה, ממצדה ועד מטולה, איפה שזה לא יהיה, זה חייב להתחבר לנרטיב הפוליטי. זאת אומרת, האם באמת זה שלנו, היה שלנו, האם יש בסיס לטענה הקלאסית של הימין האמוני המתנחלי, אנחנו היינו פה קודם, אנחנו אלפי שנים פה, זה אנחנו, או שזה בכלל היו, אבל לא בדיוק אנחנו. איפה אתה עומד בכל הדיון הזה, אם בכלל נכנסים אליו ארכיאולוגים?
א', נכנסים אליו, תראה, ארכיאולוגים עובדים ברשות העתיקות, אסור להם להיכנס
אליו. לא, עכשיו אתה כפרילנס.
אני, תראה, קודם כל, איפה אני אומר, תראה, אני אתחיל איתך מהמשפט, ששאלו אותי המון את השאלה הזאת, דיברתי על זה המון, ואני אוהב לדבר על זה. קודם כל, הארכיאולוגיה כארכיאולוגיה, הממצא הוא של הארץ. מה הכוונה? יש הרי הבדל, לא צריך ללמד אותך את ההבדל בין ארץ למדינה. יש שטח ויש גוף פוליטי שיושב עליו, יש שני דברים שם. אבל הארכיאולוגיה מספרת את כל הסיפור של ארץ ישראל, החל מי? האדם הקדמון במערת קבול בקרמל, ועד החפירה שאני עשיתי של מרתף תת-קרקעי מ-1950 בראש פינה. כל זה זה ארץ ישראל. זה שבאו והלכו והיה נטופים והחקלאות והחלקוליטים, והם יצרו מערת המטמון ובונזה כתומה בבית ירח וכל המאיה ותקופת הברזל, ועזוב, שימו רגע בצד מקרא, אלה התהליכים, זה מה שקרה, אלה העובדות. אני לא חושב, אני יודע שאני חי באספמיה, אני יודע שזה הזוי, אבל אני לא חושב שצריך להרבב את הארכיאולוגיה עם הפוליטיקה, מהסיבה הפשוטה שאין בזה שום דבר נכון. כלומר, ומי שמפסיד מזה, השניים העיקריים שמפסידים מזה, זה קודם כל הארכיאולוגיה עצמה מפסידה, והקהל. האם היינו כאן ואותה טענה על השייכות אל הארץ, היינו כאן, ואז לא היינו כאן, והיו כאן אחרים, וחזרנו, אין שום רע בזה.
ובגלל כשאתה אומר, היינו ואנחנו, והדיבור הזה
ברבים, היו פה,
מי זה אנחנו ומה זה היינו?
היו פה מה שאנחנו מגדירים, תראה, אם תלך אחורה, היו פה מה שהיינו אנחנו מגדירים כנענים, אחריהם היו פה מצרים, אוקיי, אתה רוצה ללכת ככה, הם אולי משהו שנקרא עבריים, עד שאתה מגיע למשהו שנקרא יהודי, אתה מדבר בכלל על המאה הראשונה, שנייה לספירה, כלומר, בטח לא לפני זה. אחר כך, אנחנו מכירים את המהלכים ההיסטוריים, אנחנו יודעים איך זה עובד, אנחנו יודעים על ההלניסטי והרומי והצלבני וכל הגושים והמוסלמים שיש בו פה 400 שנה. אני לא חושב זה נכון לטעון על הארץ, אני אגיד לך גם מה, כי תראה, אתה יודע כמה אני אוהב ארכיאולוגיה, ידעת לפני שהבאת אותי לרעיון הזה ואתה יודע עוד יותר אחרי, ואני אגיד לך בלב שלם שאין אתר ארכיאולוגי אחד, אני כולל בזה כל אתר ארכיאולוגי שתגיד לי בעולם, כולל כל האתרים הקדושים בארץ ישראל בלבן, אין אחד ששווה שבן אדם אחד ימות.
או, האדמה והאדם, אנחנו יודעים. אבל
לא שווה את זה.
אז אני אשאל שאלה אחרת, אפרופו, אבל לידה, אנחנו או הארכיאולוגיה והעובדות, כמו שאתה אומר, אני מסתכל רק על העובדות, פורנזיה והתנך, או סיפורי המקרא. יש הלימה מוחלטת, יש הלימה חלקית, או שאין קשר בזה סיפור וזה סיפור?
יש הלימה בחלק מהדברים, יש חוסר הלימה בחלק מהדברים, אין בזה שום דבר רע, הדבר הכי צריך לעשות, כשאתה מחפש X בחפירה ארכיאולוגית, חשבת שתמצא X ומצאת Y, אוקיי, אתה חשבת שתמצא עדות סתם, שוב, לדוגמה, אני נכנס כוונה לקלחת, לדוד המלך,
כן.
אוקיי? לא מצאת עדות לדוד המלך, אתה אומר, אין. זה לא אומר שהתנ"ך, לא נכון, זה לא אומר שאתה לא יכול להאמין לתנ"ך, או אתה לא יכול לקרוא בתנ"ך, זה רק אומר שצריך לשאול את השאלה, למה בתנ"ך כתוב X, והארכיאולוגיה אומרת Y, זאת השאלה שצריך לשאול את עצמך. וזה בסדר, כי להפך, לדעתי, זה מחזק המון דברים בתנ"ך, כלומר, להבין איפה הוא נכתב, מתי הוא נכתב, למה הוא נכתב, זה נותן לו קונטקסט, זה נותן לו הקשר, זה נותן לו הרבה יותר זכות קיום, בעיניי. אבל הצורך הזה להכריח את הסיפור המקראי על השטח, אני לא רואה בזה טעם, לא יעזור כלום. גם את ידין, שכולם הלכו עם ידין בשנות ה-70, וזה היה נכון, כמו שאמרתי על הקולוניאליזם, שהם לא היו שודדים, גם ידין, לא ידעו אחר, לא ידעו אחר, אתה נמצא שנות ה-90,
מה שידין... רק נגיד, אתה מדבר על יגאל ידין, הארכיאולוג המפורסם שעשר במשך.
יגאל ידין, כן, יגאל
ידין. עם התזה שלו... במגילות הגנוזות, ממערות קומראן וכו'.
אז אני מדבר על התזה שלו, על הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה, שהוא מצא הוכחות, וזה נכון שיש ממצאים שדומים באתרים של אותה תקופה, אבל הם פשוט לא שייכים לאותה תקופה, אם אתה מסתכל על העובדות נכוחה. הצורך לחבר בין התנ"ך לארכיאולוגיה בארץ ישראל הוא לא צורך ארכיאולוגי.
לא, לא, זה ברור לי. זה ברור לי לגמרי. אני פשוט לפעמים, כשאני שומע אנשים שבאים עם ביטחון מוחלט באמיתות של הדעות, זה לא בהכרח פוליטיות, זה דעות אמוניות שלהם, זה לאו דווקא אמונה באלוהים או אמונה דתית, אלא אמונה במקור שלנו, במי אנחנו, למה זה מגיע לנו יותר, הרי זה לא קטע של אלוהים פה, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על דברים שהם הרבה מעבר לזה. ואני אומר, חבר'ה, גם אם זה נכון, א', זה לא משנה שום דבר לגבי החיים שלנו עכשיו וכאן, כמו שאמרת, אין שום דבר ששווה אנשים שימותו בשביל זה, וב', זה לא כל האמת, זה בטוח מורכב מהרבה מאוד אלמנטים שחלק מסתדרים עם המציאות ההיסטורית, או הארכיאולוגית, או המדעית, וחלק קצת פחות, אבל ככה העולם מתנהל כבר אלפי שנים, זאת אומרת, זה לא דבר חדש.
אני גם לא, באמת כאילו, אין שום דרך... ארכיאולוגית אתה לא יכול להכריע, למשל, נחזור לשאלה הראשונה שלך. ארכיאולוגית אין לך איך להכריע אם היינו כאן, או היהודים היו כאן, וזה הארץ של היהודים, אין לך איך להכריע את זה ארכיאולוגית. אתה יכול להשתמש באתרים בשביל לחזק או להפריך את התזה שלך, אין בעיה. אבל להוכיח חד וחלק, להגיד לי, הנה, 1, 2, 3, 4, 5, מוכיח, זה אומר, אם הוכחת לי בצורה הזאת, זה אומר שהכנסת אלמנטים שהם לא ארכיאולוגיות.
גלעד, זה היה מרתק, זה היה על קצה המזלג, למדתי לא מעט, אבל בעיקר למדתי, כמו שאמרת בעצמך קודם, עד כמה אני לא יודע כלום. וזה בסדר, כי מי מאיתנו יודע הכל על הכל, אף אחד. יופי, תודה רבה, ואני מקווה שעוד ניפגש אצלך, אצלי, אתה יודע, בכל דרך שלי. אוקיי, אז ביי בינתיים.
ביי. Robinson hit that ball. It went zooming across the left field wall. Yeah, boy. Yes, yes, Jackie. בתחילת דרכו היה הבייסבול משחק של לבנים בלבד. כשהוקמו ליגות הבייסבול המקצועני, החליטו המועדונים והליגה על מה שכונה ההסכם הג'נטלמני, שאסר על שחקנים שחורים להצטרף לשורות המועדונים. שחורים שרצו לשחק בייסבול נאלצו להצטרף לקבוצות שחורות בלבד ששיחקו במסגרת ליגות משניות, שכונו אז הנגרו ליגס. ג'ק רוזוולט רובינסון נולד ב-1919 בג'ורג'יה וגדל בפסדינה, קליפורניה. ב-1942 גויס רובינסון לצבא ארצות הברית. ביוני 1944 נהג האוטובוס הצבאי בו נסע הורה לו ללכת לירכתי האוטובוס, כנהוג במדינות הדרום. רובינסון סירב בטענה כי אין הפרדה גזעית בצבא. הוא זוכה מכל אשמה במשפט הצבאי ובילה את שאר שירותו כמאמן כושר צבאי בקנטקי עד לשחרורו. And we think about the little kid being tossed from one side of the street to the other by the tremendous force of this hose. And we think about this picture just sickens me, this big brave policeman down here with his knee on the throat of this lady. And I think the conscience of America is beginning to awaken. I think the first steps that were made here by the Birmingham businessmen with Dr. King and the other leaders down here is an indication that perhaps the conscience of Birmingham is beginning to awaken. לאחר השחרור,
הצטרף ג'קי רובינסון לקבוצת הקנזס סיטי מונארקס מהנגרו ליג. ברנט שריקי, הג'נרל מנג'ר של מועדון הברוקלין דודג'רס, היום בלוס אנג'לס, החליט להיות הראשון להביא שחקן שחור אל קבוצתו. לא ברור מה הניע אותו לבצע את המהלך. האם היה זה רצון כנה לשבור את המחסום הגזעני, שאיפה להיות הראשון, או שם הניסיון להביא קהל שחור ליציאי המועדון? תהיה הסיבה אשר תהיה, ריקי הלך והחתים את רובינסון. ג'קי רובינסון לא היה השחקן השחור הטוב ביותר, אולם ברנט שריקי זיהה אצלו חסינות מנטלית, שהוא ידע שתהיה נחוצה ביותר לאיש שיאלץ לשאת על גבו מטען כה כבד. מרובינסון בעת החתימה דרש רק דבר אחד, שנתיים בהן רובינסון ניסה את כל העלבונות, הקללות והבוז בלי להגיב.
פיווי ריס, another southerner, was the first to really embrace him.
Pee-wee, from the outset, felt that if I were the only white guy trying to break into all black league, I'd want somebody to be my friend. And he says, if Jackie Robinson has the ability and he can make it, that's all I'm going to ask.
ב-15 באפריל 1947 פתח ג'קי רובינסון במדעי הברוקלין דודג'רס, ובכך היה לאדם השחור הראשון שמשחק בקבוצת בייסבול אמריקנית מודרנית. האירוע זכה להתנגדות מכל הכיוונים. היו משחקני הדודג'רס שאימו בשביתה, אולם ההנהלה גיבתה את המהלך, וחלק מהשחקנים המתנגדים אף הועברו לקבוצות אחרות. רובינסון זכה לקבלת פנים מבזה מצד שחקני, מאמני ועודי היריבות. אולם עד מהרה כבש את לבבות חבריו ועודי הדודג'רס, בשל משחקו הבלתי מתפשר, היכולת שהראה על הבסיסים ושתיקתו הנחרצת למול הקריאות. גם יציאי הדודג'רס שהתמלאו עזרו לקבוצות אחרות להבין את הפוטנציאל הטמון במהלך. ועד מהרה קבוצות רבות אחרות החלו להחתים שחקנים שחורים. רובינסון זכה בתואר רוקי השנה בשנת 1947 ובתואר ה-MVP בשנת 1949.
Robinson dashes for the plate. It's close. An umpire Summers calls him safe on the daring maneuver. But Yogi Berra doesn't think so. And the fans will never forget the sight of Jackie Robinson preparing for the plate on his daring steal.
בשנת 1955, רובינסון היה כבר אחרי סיוע בשל גילו ומחלת הסוכרת שסבל ממנה. אולם עדיין היה חלק מהקבוצה שזכתה בתואר האליפות מול הניו יורק ינקיז, התואר היחיד של רובינסון בקריירה. בשנת 1957 הוא פרש ממשחק פעיל והפך לאיש עסקים, האדם השחור הראשון שמונה לסגן נשיא בחברה אמריקנית מרכזית. אולם לא הניח לרגע את המאבק שהחל בו. הוא ניצל את מעמדו לפעול נגד מקומות שהנהיגו הפרדה גזעית, והוביל תנועות מקומיות למחאה נגד המקומות האלה. הוא הקים את ה-Freedom National Bank בהרלם במטרה לשפר את מצבם הכלכלי של השחורים בניו יורק. הוא המשיך בפעילות פוליטית תוך שהוא קורא לשחורים בארצות הברית לבחור באדם שיפעל לטובתם, ולא במפלגה. הוא המשיך בפעילות זו עד למותו בשנת 1972, בגיל 53 שנים בלבד.
And I also want to say how pleased I am that my family can be here this afternoon and to thank baseball for the tremendous opportunities that it has presented to me. But must admit, I'm going to be tremendously more pleased and more proud when I look at that third base coaching line one day and see a black face managing in baseball. Thank you very much.
אמריקה שהותיר רובינסון אחריו הייתה שונה מזו שנולד אליה. בשנת 1964, הוא עבר ה-Civil Rights Act, שאסר על כל גילוי של הפרדה על רקע גזע, דת או מין, והפך את ההפרדה שהייתה נהוגה בדרום ובאזורים בצפון ארצות הברית ללא חוקית. שחקנים שחורים והיספנים המשיכו להיקלט במועדוני בייסבול, כדורסל ופוטבול. ב-1974 מונה פרנק רובינסון, אין קשר משפחתי, למנג'ר קבוצת הבייסבול בקליבלנד. המאבק לשוויון המשיך וממשיך, אך רבים ביניהם מרטין לותר קינג וג'סי ג'קסון הצביעו על הרגע בו החל ג'קי רובינסון לשחק בברוקלין, כנקודה ממנה החל המאבק לשוויון, ועל ג'קי רובינסון עצמו כדמות משפיעה במאבק עצמו. ג'קי רובינסון נבחר להיכל התהילה של הבייסבול ב-1962. ב-1987 הוחלט לקרוא את פרס רוקי השנה על שמו, וב-1997, מספרו 42, הוא עלה על קירות כל אצטדיוני הקבוצות באמריקה. בשנת 2004 הוכרז ה-15 לאפריל כיום ג'קי רובינסון, יום בו כל השחקנים עולים כשעל גבם המספר 42, על מנת לזכור לעד את האיש שפרץ את מחסום הגזע ונשא על גבו את התקווה לשוויון. Jack is real gone.